ראש חודש אדר הסמוך לניסן שחל להיות בשבת, קוראים פרשת שקלים, זה קראנו כבר. הוא מתחיל את הדינים של אלה, אחרי זה בשבת שנייה קוראים פרשת השבוע, ובשני קורא זכור. זכור את אשר עשה לך עמלק. יש מצווה לזכור כל שנה, בפשטות כל שנה, כך אנחנו נוהגים היום, לזכור את מה שעשה לנו עמלק. מה עשה לנו עמלק? רש"י אומר בחומש, כשיצאנו ממצרים אחרי קריאת ים סוף, הגענו לרפידים. כל העולם חל וראה מאיתנו. שמוע מי נרגזון, חיל אחז, יושבי פלשת. כל העולם כולו שמע את נס קריאת ים סוף, את ניסי מצרים. אף אחד לא חלם להעיז להתחיל עם עם ישראל. זה עם מסוכן להתחיל איתו, יש לו ניסים כל הזמן, לא נוגעים בו. עמלק בא למדבר להילחם, לא באנו אליו הביתה לקחת לו רכוש, לא באנו לקחת לו קרקעות, שום דבר, הוא בא אלינו למדבר להילחם איתנו. אומר רש"י בחומש, משל להמבטי רותחת, שלא יעז אדם להיכנס, באמבטיה חמה. הלך אדם אחד, קפץ לבפנים. אף על פי שנכווה, סינן אותה לאחרים. הוא נכווה, אבל אחרים כבר פחות מפחדים, כי האמבטי פחות רותחת עכשיו. גם הוא הראה להם שאפשר, ואותו הדבר המלא. כשאנחנו יצאנו ממצרים, שום אומה ועולם בעולם לא הניזה להילחם עם עם ישראל, והיה יכול להמשיך כזה מצב, שנגיע לארץ ישראל בשקט, הגויים פה יפנו או ישלימו איתנו, לא ישו מלחמות, ועם ישראל ישכון לבטח. עמלק ראשית גויים, עמלק הוא הראשון מכל הגויים שבא להילחם איתנו במדבר, הראה שאפשר להילחם עם עם ישראל, ומאז ועד היום אנחנו סובלים מלחמות. אומר הבית יוסף בהלכות שבת רשמן בית. ויבוא עמלק וכתב מארי אבואב, שאם עמלק לא היה נלחם בישראל, לא היה שום עם ולשון נלחם בהם, לפי שהיו יראים מן הניסים שעשה להם במצרים ובים. אבל מאחר שבא עמלק, אף על פי ששב עמו לא בראשו, הוא הפסיד במלחמה. עם כל זה נתן יד לפושעים לבוא להילחם עם ישראל. לפי שהיו יראים מן הניסים שעשה להם במצרים, כן. זה ראשית גויים עמלק, וקוראים אותה בשבת שלפני פורים לסומכה למעשה אמן. שהיה מזרע המלך, וכדי להסכים זכירת מחיית המלך לעשייתה. בפורים, האמן בוודאי היה מזרע המלך. כל האנשים שנהרגו במגילה, מה שכתוב בסוף המגילה, שהרגו 500 איש פה ו-10,000 איש פה ואנשים פה ושם, כתוב בחז"ל, במדרשים, שכל האנשים האלה היו המלכים. כולם היו המלכים. יש עוד הסבר איך עם ישראל ידע מי המלכי כדי להרוג אותו. אבל זה אמן גרם לזה, זה כמו כל המגילה, הכל הולך שם הפוך על הפוך. אז אמן אמר להיות כל איש שורר בביתו, אחרי שהוא הציע להרוג את ושתי, הוא אמר להיות כל איש שורר בביתו, הוא מדבר בלשון עמו. אחשוורוש שלט על כל העולם כולו. כל מי שגר בעיראק דיבר עיראקית, באמריקה דיבר אנגלית וכן הלאה וכן הלאה. אמן בא, לא ככה. הגבר הוא אבל הבית בבית, להיות כל איש שורר בביתו, הוא מדבר בלשון עמו. אם הוא מעם הונגרי, אפילו שהוא גר עכשיו בעיראק, הוא ידבר הונגרית. אין כזה דבר. כל המלכים שמעו את ההוראה הזאת, התחילו לדבר המלכית, להראות שאנחנו הגברים בבית. כשעם ישראל בא להילחם ורצה להרוג את כל המלכים, כמו המצווה להרוג את המלך, איך הם ידעו? פשוט. היות בכל המלאיקי דיבר בבית של המלאיקי, מזה התפרסם בשכונה, זה המלאיקי, זה המלאיקי, זה המלאיקי, אני ידעו את מי להרוג. אבל על כל פנים, כשהרגו במגילה, הרגו רק את המלאיקי. ככה כתוב במדרשים. למה להשמיד להרוג את המלאיקי? יש מצווה מיוחדת בתורה, היות והוא ראשית גוי, וזה בפשטות, אבל יותר מזה אין כסאו. המלאיק הוא שורש הרע, והכסא של הקדוש ברוך הוא, המיקום של העולם לא יתקיים עד שהמלך יעובד לגמרי, שלא יישאר ממנו זכר. כשאין כיסא הקדוש ברוך הוא שלם, עד שהמלך יעובד. ככה העדי. עכשיו, זה הכל התיאוריה, אני עובר כעת לפרט. אומר ספר החינוך, בפשטות יש מצווה לזכור את את מה שהמלאק עשה לנו, תזכרו את הרוע שלו ותהרגו אותו כשתאכלו, ויש מצווה להרוג אותו. כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל יש מצווה, והיה בעניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, תמחה את זכר המלאק. תהרוג כמה המלאקים, יש דעה שהמצווה הזאת מתחילה אחרי שבאנו לארץ ונחנו מהאויבים, יש דעה שהמצווה הזאת היא רק אחרי ביאת המשיח, התיקון הכללי, אז נהרוג את כל המלאקים. בכל אופן, בפשטות זה שתי מצוות. יש מצווה לזכור את מצוות מחיית המלאק, כמה הוא רע, ויש מצווה למחות אותו. ספר החינוך מחבר את שתי המצוות יחד. ואומר ספר החינוך ככה, ונוהג את מצווה זו בזכרי שלהם לעשות המלחמה. מי עושה מלחמה עם המלאק? רק הזכרים. הילדים לא עושים מלחמה, הזקנים לא, והאנשים לא, רק הזכרים הזה. אז המצווה לזכור היא קשורה עם המצווה של המחייה, מי שבידו למחות חייב לזכור, מי שהוא לא יכול למחות, אישה שלא יכולה לצאת לקרב, ככה היה פעם, היום כבר הכל התהפך, כשאישה לא יצאה לקרבות אלא ישבה בבית, גם אין לה מצווה לזכור שאנחנו צריכים להרוג אותו. אז לפי ספר החינוך המצווה הזאת נוהגת רק בזכרים. המפרשים על החינוך מביאים ראיות מהרמב״ם וחולקים עליו וסוברים שיש שתי מצוות. יש מצווה לזכור את הרוע שלו, וזה מצווה על כל עם ישראל, גברים, נשים וטף, ויש מצווה להרוג בפועל. מי שיכול להרוג, מי שהוא בריון יכול להרוג, בסדר, מי שלא יכול לא יכול. למעשה, הרבי של החתם סופר, רבי נתן אדלר, שהיה איש קדוש מאוד, יש מכתב ממנו, שהוא מצווה בבית, שם היה משרתות יהודיות, אנשים שהיו מסכנות ולא היה כסף, היו הולכים להיות משרתת בבית של יהודי אחר. אז הוא מצווה שתפנו גם את המשרתות, תיתנו להם זמן שתוכלנה ללכת לבית כנסת לשמוע קריאת זכור. אפילו כל אישה, איש, כולם חייבים לשמוע. אבל יש הרבה חולקים עליו, החזון איש סבר שאישה לא צריכה לשמוע, כף החיים כותב דבר מעניין. אינם חייבות, אבל אם הן באות לשמוע, זכותן רב. יש להם זכות, יש להם שכר. אז אם נסכם את זה ככה, מי שיכולה לשמוע, זאת אומרת, זה מחלוקת הפוסקים, מי שיכולה לשמוע, בוודאי שצריכה אישה אחרי לידה, חולה, הזקנה, קשה לה, אז פתורה מלשמוע פרשת זכור. מה שכן צריך לדעת, כשאנחנו שומעים פרשת זכור, אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו שומעים. להבין מה אנחנו שומעים, לא סתם לשמוע. לכן, ראוי שבכל בית, בליל שבת, השבת, בליל שבת, בסעודה, הבעל בית או מי שיכול, יקרא את הפרשת זכור הזה בסוף פרשת כי תצא. חומש דברים, פרשת כי תצא, מי מפטיר עד הסוף זה, זה 10 פסוקים, פחות אפילו. שם זה נקרא את כל פרשת זכור, ראוי לקרוא את זה בשולחן שבת, ולהסביר את פירוש רש"י כדי שיבינו מה שיקראו מחר בבית כנסת, כדי שכל מי שהולך לשמוע בבית כנסת ידע מה קורה. עוד דבר שאני מעיר פה ובהמשך. אולי בהמשך נטפל בזה יותר חזק, לא להביא ילדים לבית כנסת אם זה רק מפריע. טוב. אחרי זה יש לנו, השנה זה הפוך. כל שנה זה קודם פרשת זכור ואחרי זה תענית אסתר. השנה בעצם זה הפוך. תענית אסתר זה ביום חמישי. הקריאות והסדר, אז התחלתי את הסדר הרגלי. תענית אסתר. תראו, תענית אסתר, בוודאי שזה יותר קל מכל הצומות, אבל נראה מה כתוב בהלכה. מתענים בי"ג באדר. אגב, רק שנדע, תענית אסתר זה לא תענית אסתר הכתובה במגילה. מה שכתוב במגילה, בצומו עליי 3 ימים, זה היה בפסח. בי"ד, ט"ו, ט"ז, הם באותו שנה, בשנה של פורים האמיתי, הם לא עשו ליל הסדר. הם לא אכלו מצות, לא זה, הם צמו. צומו עליי 3 ימים, זה היה מיום ערב פסח עד 3 ימים לתוך פסח. זאת אומרת, יומיים זה היה בתוך פסח. אבל כתוב בספרים שהיות והיה איגרת מאמן אחשוורוש להיקהל ולעמוד על נפשם, לצאת למלחמה בי"ד אדר שנה הבאה, האמן נתלה בפסח. אבל האיגרות נשארו, ושנה אחרי זה בפורים, היה נס פורים, מה שאנחנו קוראים במגילה. היות והיה מלחמה, וברור שיהודים לפני מלחמה עושים תפילות וצומות וככה, כדי שהשם יעזור להם במלחמה, אז בטח עם ישראל צם באותו שנה לפני המלחמה. זכר לזה שכשיש לנו צרה ויש לנו מלחמה אנחנו צמים, והקדוש ברוך הוא עוזר לנו. זכר לזה תקנו את תענית אסתר בערב פורים, כמו שהיה אז בזמן המלחמה. לא תענית אסתר מה שהם צמו שלוש ימים, אלא תענית אסתר, קוראים לזה תענית אסתר, אבל זה תענית שעם ישראל צם לפני המלחמה. אומר הרמ"א, ותענית זו אינו חובה. מה פירוש שאינו חובה? לכן יש להקל בו לעת הצורך, כגון מעוברות או מניקות או לחולה שאין בו סכנה, ואפילו רק כואבי עיניים שאם מצטערים הרבה לא ייתנו. מוסיף מילה, ויפרעו אחר כך. דיין, אישה והיריון, היא לא יכולה לצור. אומר הרמ"א, את לא חייב, קשה לך, את לא צם, אבל אחרי הלידה תחכי, תנוחי טוב, חודשיים אחרי הלידה, עכשיו את כבר בריאה, שלוש חודשים את חזקה, עכשיו תצאו ביום אחד את מה שלא צם בתענית אסתר. אם גם עשרה בטבת לא צם, תשלימי גם, וכן הלאה. זה עיקר ההלכה, למעשה. עוד פעם, לפי ההלכה, בוודאי שהצום הזה יותר קל, בוודאי שנשים מעוברות, מניקות, חולות, פדורות מלצום, אומר הרמ"א, צריכות לשלים אחרי זה. למעשה אנחנו לא נוהגים כך. בוודאי שמי שלא צמה לא משלימה. אם אין הכוח, היא לא צמה, היא חולה, חולה, אפילו חולה שאין בו סכנה, לא פיקוח לבש. חולה שפעת עם חום, פטורה מלצום. שוב, פעמים רוצות נשים לפתור, צריכים לשאול רב, מקרה ספציפי. אבל כל מקרה ומקרה. אבל באופן כללי, מקילים בצום הזה יותר, ולא משלימים. זה בתיאוריה. למעשה, לא, שוב פעם, אני עובר מההלכה למה שנוהגים. למעשה, רוב האנשים היום כמעט ולא צמות, רק חוץ מתשעה באב יום כיפור, זה משהו אחר. אבל הצומות האחרות, עשרה בטבת, תענית אסתר, הרבה מאוד מאוד נשים מקילות בזה לא לצום. הרבנים מקילים בזה, איך אומרים הילדים, בסיטונאות. רק אישה תתקשר לרב ותגיד, אני מרגישה רע, אני קצת חלשה, אין לי כוח לצום הזה, תורה. חוץ מתשעה באב יום כיפור, זה משהו אחר. שם עצומות מקילים. יש בדיחה יהודית ברחוב בבני ברק, שאני חוזר על זה כל ערב צום, שאומרים בבני ברק, אישה בבני ברק, או שהיא לפני לידה, או אחרי לידה. ואם לא זה ולא זה, אז היא כל כך עולה שעושה נשמור, בטח תורה מלצום. אז זה רק בדיחה. אבל למעשה, נשים מאוד מאוד מקילות בצום הזה. היום יותר ויותר מקילים הרבנים בחלשים, אנשים חלשים, פטורים, פטורים, פטורים. לכן למעשה, מקילים בזה. טוב. אחרי זה יש לנו פרשת פרה, כל זה נדלג, אני מגיע לצום תענית אסתר. בצום תענית אסתר יש מצווה מיוחדת חוץ מהצום, שנקרא מחצית השפר. כתוב בהלכה ככה. כן. נהגו, אחרי שהוא מביא את מתנות לאביונים לעזוב את זה, יש אומרים שיש ליתן קודם פורים מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמן, זכר למחצית השקל. דיינו, לפי עיקר ההלכה, נותנים חצי מהמטבע הרגיל. אם המטבע הרגיל היום זה שקל, נותנים חצי שקל. זה אצל אשכנזים, אצל ספרדים, מגיע תכף זה 30 שקל. אבל מעיקר ההלכה נותנים חצי שקל. היות. ובפרשת תרומה שקראנו בשבת, שלושה פעמים כתוב תרומה, ויקחו לי תרומה, יתנו תרומה, תרומתכם, שלוש פעמים, אז נוהגים לא חצי שקל אחד, אלא שלוש פעמים חצי שקל. מי חייב לתת? מעיקר ההלכה, שוב פעם, רק רגע, רק שתבינו. מה הם עושים עם השקלים האלה? זה משנה. באחד והדר משמיעים על השקלים. יש דין שקורבן או חלק מהקורבנות נקרא לזה, יש קורבנות שכל עם ישראל נותן. למשל, כל יום בבוקר מקריבים קורבן תמיד. בערב עוד פעם קורבן תמיד. בשבת מקריבים קורבן מוסף. בראש חודש קורבן ראשי חודשים. ביום הכיפורים סעירים של יום הכיפורים. פר של יום הכיפורים. ככה בכל חג, בכל יום, במועדים, יש קורבנות, חוץ מהקורבנות הפרטיים שאנשים מביאים לבית המקדש, יש קורבנות של כל הציבור. איך אני יכול להביא קורבן מכל הציבור? איך אני יכול להביא כבש ששייך? אני מביא יום יום קורבן, שתי קורבנות תמיד. כבש בבוקר, כבש בין הארבעים. איך אני מביא את הכבש הזה מכל הציבור? איך יהיה את זה לכל הציבור? אז היה בבית המקדש קופה גדולה, כל יהודי שמגיע נותן את החצי שקל הזה, מהכסף הזה קונים קורבנות, והיות וקונים את זה מכסף של כל עם ישראל, זה שייך הקורבן לכל עם ישראל, נקרא שכל עם ישראל הקריבו היום קורבן. עכשיו, אנחנו נוהגים לכן היום, היות ובזמן בית המקדש היו מי אחד באדר משמיעים להביא שקלים, למה? כי בניסן מביאים קורבנות חדשים, אני לא אכנס לכל ההלכות. בכל אופן, אנחנו נוהגים היום להביא עוד פעם חצי שקל לצדקה סתם, כל אחד יהיה איזה צדקה שהוא רוצה, מביא שלושה חצאי שקלים ואומר, זכר למחתית השקל. שלא יגיד שזה מחתית השקל, כי אחרת זה יהיה קדוש לבית המקדש שאין מה לעשות עם זה. אנחנו לא יכולים היום לקנות קורבנות. רק אומר, זכר למחתית השקל. מעיקר ההלכה חייב לשקול רק גבר מבין עשרי, או בר מצווה. בשולחן ערוך כתוב שמי קטן שאביו התחיל לשקול על ידו לא מפסיק, דהיינו, אם האבא הלך כשהילד היה בגיל שנתיים, בגיל, אפילו אישה בהיריון כתוב, שאולי יש לה בן זכר, אז היא צריכה לתת מחצית השקל על הקטנצ'יק הזה, על העובר, ומהיום שהתחילו יותר לא מפסיקים. אז אם אדם התחיל הילד בגיל שנה, חצי שנה, שבוע, לא משנה, גם כל החיים הוא ממשיך לתת עליו, עד שהילד יגדל וייתן על עצמו. אישה, בהלכה כתוב שמעיקר ההלכה לא חייב, אבל נוהגים שגם נשים נותנות מחצית השקל. מדוע? אומר כף החיים. היות ובתורה כתוב שמחצית השקל הזה, זה, התרומה הזאת, זה לכפר על נפשותיכם. דהיינו, התרומה הזאת מכפר על העברות שעשינו, והיות ואנחנו יודעים שלא רק גברים עושים עברות, גם נשים עושים עברות, גם נשים, אם יש להם הזדמנות, של מצווה שמחפרת על העבירות שהם עשו, אומר כף החיים, למה שהם לא יעשו את זה? למה שהם לא יקיימו את המצווה ויתנו את הסכום הזה לצדקה שזה מחפר על העבירות שעשו? לכן נוהגים היום שגם נשים, גם בנות, כולם נותנים מחצית השקל. מה שכן צריך להוסיף, לספרדים פוסקים, הפוסקים הספרדים פוסקים שמחצית השקל זה לא חצי מהמטבע המצוי באותה מדינה, דהיינו חצי שקל, אלא מחצית השקל כמו שהיה בזמן בית המקדש, שזה היה חצי שקל מכסף, וזה יוצא היום בסביבות 30 שקל. אז מי שרוצה להקפיד, אישה ספרדית, צריכה לתת 30 שקל לצדקה. מה שכן, כתוב בפוסקים שאם את הכסף הזה היא תיתן מחר למתנות לאביונים, הרי בפורים אנחנו צריכים לתת שתי מתנות לשני אביונים, יצא ידי חובה. את אותו כסף שהיא לוקחת בתענית אסתר ואומרת ה-30 שקל האלה זה זכר למחצית השקל, היא יכולה את אותו כסף מחר לתת לעני וזה יהיה מתנות לאביונים. אז אפשר להביח את שתי המצוות באותו כסף. הגענו לקריאת המגילה. השנה זה במוצאי שבת.
יכולה לבקש מבעלה שיחשוב עליה
שהוא
עושה את המצווה
ומתחשב. לא רק שיחשוב, שייתן עליה.
בנוסף?
לא, אם הוא יחשוב זה לא מספיק. אם הוא ייתן חצי שקל ויחשוב זה בשביל אשתי, בשביל 10 ילדות שיש לי, ובשבילי זה לא טוב. הוא צריך לתת שלושה חצאים בשבילו, שלושה חצאים לאשתו. אם הוא רוצה שלושה חצאים לכל הבנות, לכל הבנים וכולי וכולי. לא רק לחשוב, אלא לחשוב ולבצע. מה שכן, ואולי אמרו לך את זה בקשר לזה, שהוא לא צריך לבקש רשות מאשתו. גבר יכול לתת לאישה מחצית השקל בלי לבקש ממנה רשות. הוא לא צריך. שאלה אותי תלמידה שבוע שעבר, אם יש לה אח לא דתי, אם היא יכולה לעשות את המצווה הזאת בשביל אחיה. זה בעיה קצת. אפשר, אבל צריך לדעת בדיוק איך. אבל על כל פנים, גבר לאישה יכול לתת מחצית השקל גם בלי לבקש. יש הרבה דברים, למרות שכאילו מבחינה הלכתית הכסף בבית מחולק לכסף של הגבר, חוץ ממה שאישה הביאה, נכסי מילוג, נכסי צאן ברזל וכו' וכו', יש דברים בהלכה שלמרות שאדם זר צריך לבקש רשות מהבעל או מהאישה, אישה מבעלה, בעל מאשתו לא צריכים לבקש. למשל, להפריש תרומות ומעשרות, להפריש חלה. אישה עושה חלה. לפי עיקר ההלכה, מי הבעל הבית על החלה? אתם יודעות לא נעים, אבל הגבר. מי הבעל הבית על הקמח? למי זה שייך? אם ירצו מחר למכור את הקמח, שיש להם בבית סך קמח, ירצו למכור. מי מקבל את הכסף? הגבר. לא חצי חצי, הכל של הגבר, היא צודקת. הכל של הגבר, חוץ מי...
איך המשכורת שלי שלו?
נכון, חול. נכון, רק את יכולה להגיד לו, את יכולה להגיד לו, איני ניזונת ואיני עושה.
אז מה אני יכולה, אבל אני לא רוצה להגיד לו.
לא רוצה, אבל יכולה, אפשר.
איך אפשר?
אפשר לפי ההלכה, אישה שמרוויחה 15 אלף שקל, ומבזבזת על הכיפק רק 1,000 שקל. לא, אני מדבר על אישה משהו מהר. איך קוראים לזה אישה מהסרטי, משהו לא מתאים. היא מרוויחה 20 אלף שקל, מבזבזת 1,000 שקל. יכולה לבוא לבעלה להגיד, איני ניזונת ואיני עושה, בעין. אתה חייב במזונות שלי, חז"ל אמרו, היות ואתה מפרנס אותי, קונה לי בגדים, קונה לי שמלה כל חודש, הכל, כלים למטבח, הכל הכל קונה לי, אז כנגד זה באו חז"ל ואמרו, מה שאני מרוויחה יהיה לך. בואו נפר את ההסכם הזה. כל מה שאני מרוויחה בא אליי, אבל אתה לא חייב לדון אותי יותר.
אבל יש שאלה אחרת.
היא יכולה לעשות.
אבל...
לא, 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 הולכים הכי טוב ללכת לייעוץ לשלום בית, אבל לא ניכנס לגבי. בכל אופן, רק רגע, רק רגע. בכל זאת, למרות שכל הבית שייך לגבר, כל הבית שייך לגבר,
גם את שייכת לגבר.
גם את שייכת לגבר, אבל הוא לא יכול למכור אותך לאמה.
נכון,
בטח שלא. רק את הילדות כן, את הילדות כן, את הילדים כן, את האישה לא. זה לא בדיוק שייכת. זה לא נכון להגיד שייכת. היא לא שייכת לו כמו שהשולחן שייך לי. לא נכון.
שותפים.
לא. האישה עצמה לא שייכת לו. מה שהיא מרוויחה שייכת לו. כמו?
למה הוא לא משתוק לגופו?
זה כי הוא צריך לאהוב אותה ולדאוג לה כמו שהוא דאג לגופו ויותר לגופו.
אבל זה לא שייך?
לא, 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 לא. גם גופו. גם לגופו. אדם לא יכול להזיק לגופו. אדם חולה. זה מפורש בהלכה, במעבר ירוק. אדם חולה. שהוא, אני יודע מה, יש לו השם משמור, אני לא יודע, מחלה,
זה קשה.
לא להתאבד, אפילו אם הוא לא מטפל בעצמו, הוא עובר עבירה. אדם חייב לדאוג לגופו. אם הוא נשרף, נשבר לו היד, והוא לא הולך לתקן את השבר, הוא אומר, מה אכפת לי, אני איך דפוק. הוא עובר עבירה. אדם חייב לדאוג לבריאותו. אם יש לו, אני יודע מה, חום או משהו דלקת לעוד, הוא צריך לקחת אנטיביוטיקה, לטפל בעצמו. הוא לא יכול להגיד, אני לא אכפת לי, עזוב אותך, לא אכפת לי. אין כזה דבר. בכל אופן, נחזור אלינו. למרות שהקמח בבית שייך לגבר, אישה יכולה להפריש חלה, בלי לשאול אותו רשות. למרות שהתפוזים שייכים לו, אישה יכולה להפריש תרומות ומעשרות, בלי לשאול אותו רשות. יש דברים בעל... אפילו לתת צדקה, סכום סביר. דהיינו, דופק אני בדלת, היא רוצה לתת שקל. היא לא צריכה לבקש רשות מבעלה. רק אם היא רוצה לתת לה, אני סתם בדלת, בא, רוצה לתת 100 שקל, והיא בטוחה שבעלה יגיד לה 100 שקל להשתגע. שוב פעם, אם זה מדובר באנשים, אני יודע מה, כאלה, שבאמת היא מרוויחה 20 אלף והוא מרוויח 50 אלף, היא יכולה לתת גם 100 שקל בלי לשאול. כי בבית ככה חיים על רמת גבוהה. אבל בבית רגיל, שאם דופק אני בדלת, נותנים לו שקל, 2 שקל, 5 שקל, את הסכום הזה לא צריכה לבקש רשות מבעלה. ככה, אני לא נכנס לכל הלכות. עוד דבר, שתדעו, אבל לא להתחיל עם זה עכשיו. מה ששאלת קודם, אישה שבעלה לא קונה לה, זה לא פשוט שהוא יכול שלא לקנות לה.
לא, אין לו. אין לו. לא שהוא קונה לה כי הוא נגדה. זה מותר לו?
אני אגלה לך. זה מותר לו בוודאי, אין, מה אני יכול לעשות? אבל יכול להיות, אבל שוב, לא לפרסם, יכול להיות שהאישה מותר לה לקחת, אם זה דבר באמת שחיים פה בצורה תת אנושית, יש כיסאות כאלה, תסלחו לי, או שזה בכוונה, או שזה טרנטי, או שזה בכוונה. אם זה בכוונה וזה מודרני, אני לא אומר כלום, אבל אם זה פשוט טרנטי, כאלה כיסאות בבית, אם אני אביא אשתי, אם זה טרנטי, אשתי תגיד לי, חביבי, אני לא מסכימה שיהיה כאלה כיסאות. אני יכולה לקחת הלוואה לפי ההלכה, שוב, לא לפוסק, היא יכולה לקחת הלוואה ולקנות כיסאות נורמליות. מדוע? כי בא לי להתחייב למשותו בתנאי כתובה לדור כמנעד בלבטים חשובים. מה פירוש? אני חייב להגיש אותה, הוא חייב בשל כסות ועונה, הוא חייב לדאוג לה למזונות, הוא חייב לדאוג לה לבגדים. שוב, כאילו, הוא לא סמלה כל חודש ולא סמלה כל שלוש חודשים. אבל אם באמת היא הולכת עם סמלה קרועה, אין סמלה בבית, ופחות צריך סוודר, אין סוודר, מותר לה לקנות גם אם הוא לא חושב. אבל...
היום אין כאלה כבר.
בכיסאות יש, בסמלה אין, בכיסאות יש.
אני רוצה לשאול שאלה.
אבל שוב, לא, זה לא כל כך פשוט. רק אני אגיד לך, בהלכה כתוב שאם אישה אוכלת עם בעלה, אם הוא אוכל איתה, מה שהוא אוכל, גם היא אוכלת. הוא אומר לה, יש לנו בבית עכשיו מרגרינה עם לחם, זה מה שאוכלים. אבל אם הוא לא אוכל, הוא הולך לעבודה, הוא אין לו זמן, והוא אומר לה, קחי כסף, תקני לך, או אני יודע מה, תשלחי לך מהמכולת, אני לא יכול לאכול איתה. אז הוא חייב לפרנס אותה, לפי הרמב״ם, שתי סעודות ירק ביום, הוא חייב לפרנס אותה לפי גבול מינימלי מסוים. הוא לא יכול להגיד לה, תאכלי לחם. אם את אוכלת איתי, אז או שתגידי שהאהבה כל כך גדולה של לחם ומרגרינה זה גם טוב, או שאני דפוק, גם את דפוקה יחד איתי. שנינו מאותו סע. אבל אם היא אוכלת לבד, היא יכולה להגיד לו, אני רוצה לאכול כמו בן אדם, מגיע לי קצת ירקות, בשבת בשר ודגים, כותב הרמב״ם. יש גדלים, אבל בואו לא ניכנס לכל הנושא, כן.
אני רוצה לשאול, הלכות האלה שאתה מדבר עליהן, קיימים תכלס היום, ביום יום?
מה שדיברתי עכשיו, בוודאי.
כן,
בוודאי, אני מכירה אישה שהתקשרה לרב, ואמרה לרב, יש לנו כיסאות פלסטיק ישנים בבית נורא, ואין לנו כסף, אנחנו
עם חובות. אני לא מדברת על כיסאות. אני מדברת בכלל על ביגוד, על אוכל, על...
בתיאוריה כן, היא צודקת.
אז זו בתיאוריה, אני שואלת בצד.
לא, רוב האנשים היום חיים, רוב האנשים היום חיים, את יודעת יותר טוב ממני, רוב האנשים יש להם שמלות יותר ממה ש...
נכון, מה שאני אומרת.
כל אישה אין לה מה ללבוש, אבל אם היא תנסה ללבוש את כל השמלות שיש בבית, היא תלך כמו אני לא יודע מה.
זה מה שאני שואלת, אם כל מה שאתה מספר, זה בר ביצוע היום, שבעידן הזה שהכל, לכולם יש...
בתיאוריה כן, מעשית. ב-90% מבתי ישראל אין את הבעיה הזאת. יש כן בעיה...
כולל המגזר הדתי?
כן. לא, אין אישה שאין הסמלה. אבל יש בתים שיש ריהוט...
זה דרך אגב מודרני.
אז זה אני אמרתי, אני לא... סליחה. אבל יש בתים שיש ריהוט, שאם האישה תבוא לרב ותגיד, תשמע, השולחן כבר מתנדנד ודפור, וכל הפורמייקה התקלפה וזה, ואני רוצה לשבת בשבת עם שולחן נורמלי, לא שולחן כזה, הרב יגיד לבעל, אתה חייב לקנות אותו. אפילו אם אין לך כסף, לך תלווה ותקנה. היה סיפור כזה, רב חיים שמולביץ בא לבית בירושלים, הוא היה ראש ישיבה במיר בירושלים, הוא בא להברך לברית, וכשנכנסים לברית, הוא נכנס לבית, צריך טיפה להתכופף, ולראית אפילו יודעות, הבתים האלה הישנים בירושלים, במאה שערים, והוא יצא מהברית, הוא קרא לבן אדם, ואמר לו, לאברך הזה, ואמר לו, אתה התחייבת לזון ולפרנס ולגור, יש, את היא, מועד, הלשון של הכתובה בעברית, את תשבי בביתי, כאילו, את, הכתובה, כל תנאי הכתובה זה הסכם כלכלי לטובת האישה. לא 90%, 100%. כל הכתובה, כל הכתובה זה הסכם כלכלי לטובת האישה. ואחד מהמשפטים שמה, את תשבי בביתי ותזוני מנכסיי ותקבלי ריהוט ובגדים והכל כמנהג בלבטים, כמו שנהוג פה ברחוב. ואני לא יכול לתת לך שולחן מלפני 200 שנה ולהגיד לך זה מספיק. אבל אני אביא ארגז ירקות, כמו שהיה כשבאנו לארץ ההורים שלנו, לקחו ארגז ירקות, הפכו את זה, זה יהיה שולחן, אי אפשר. הוא הלך, הוא קרא לאברך הזה ואמר לו, אתה חייב, אשתך לא צריכה לבוא בכזה בית כזה ש... ש... שנראה כמו חורפה, כמו מוזיאון מלפני 1,000 שנה, מה זה? אז הוא אמר לו, אין לי, אז הוא אמר, מה זה לך? לך תעבוד ותלווה ותחזיר, מה זה? אתה לא יכול, אשתך לא חייבת לחיות בכאלה תנאים תת אנושיים. אז זה לא פשוט, רק שוב, אני לא רוצה להתחיל שיהיה בלבוד, זאת גם צודקת. רוב הבתים האישה חיה הרבה הרבה מעל ומעבר למה שיש להם אפשרות ולמה שצריך ולמה שמותר. רוב הבתים
זעקו. האישה הולכת לעבוד.
לא משנה. גם אם היא הולכת לעבוד, לא צריכים לחיות. זה נושא אחר שלא צריכים לחיות. רוב הבעיות היום זה חיים ברמה יותר מדי גבוהה. כן.
במקרה שאמרת שאישה מרוויחה 20,000, היא פותרת את בעלה מ...
היא יכולה לומר לבעלה, אתה לא תפרנס אותי, ואני לזון מנכסיי.
אוקיי. ו... אוקיי, במקרה... רצית להגיד עוד משהו לגבי המקרה הזה, אחד דבר דרכה בזכמה...
יש את מהלכות שאם היא אינה מספקת, היא יכולה, אם חודש אחד היא קרה פאנצ'ה, אם היא עצמאית. בחודש אחד היה דרוכה, אני יודע מה, היא מוכרת... היא בוחרת בגדי קורא, בחודש אחד לא ירד גשם, לא היה פרנסה, חודש אחד היא לא מספיקה, היא יכולה להגיד לו, החודש אנחנו מתחלפים. החודש הזה, אני אוכלת על כס בולך, ואתה מפרנס אותי.
והיא יכולה לעשות את זה גם אם היא המפרנסת היחידה?
לפי ההלכה, כן, רק יהיה לה בעיה, היא חייבת... יש הסכמים הלכתיים, מה שנקרא בהלכה חושב משפט. הסכמים שתקפים בבית משפט, הסכמי עבודה, הסכמי מזון, הסכמי כלכלה. יש אחרי זה דין אחר, צדקה. כמו שיש הלכה, שהלכה או נגיד כללה, יש כללה למי שיכול לפרנס את אבא שלו מכספו ומפרנס אותו בצדקה, בא אדם עמיד, יש לו אבא זקן, אבא לא מרוויח כסף. הולך למה שנקרא בבני ברק קופת העיר, הולך פה לרב ואומר, תראה, יש לי אבא בן 90, הוא לא עובד כמובן, ואין לו כסף, אין לו ביטוח לאומי, לא יודע מה, אין לו, הוא צריך פיליפיני, ואני מבקש שבבית כנסת יאספו כסף ויביאו לו, והוא באמת עשיר. לפי ההלכה הוא יכול, אבל הגמרא אומרת, תבוא מהירה, הוא יהיה מקולל לבן אדם הזה. אתה, אם אין לך כסף, אתה הולך לעשות כסף לעזור לאבא שלך, אתה צדיק גדול, אתה הולך להתבייש במקומות, להתבייש אצל הרבנים, לבקש כסף ולבקש את הכסף לאבא שיהיה לו לחם, אתה צדיק. אבל אם יש לך, אתה עשיר, יש לך כסף לאבא, ואתה במקום לפרנס את אבא מכספך, הולך לפרנס מזה, אתה אותו דבר ככה, אישה שיש לה כסף, היא יכולה להגיד, מבחינת המשפט הכלכלי, היא יכולה להגיד לבעלי, אני ניזונת מכספי, ואתה תאכל מכספך, שלום כל טוב. אין לך מה לאכול, תישאר עם לחם, בלי לחם, בעיה שלך. אבל מבחינת מלכות צדקה, היא חייבת, כמו שאדם חייב לתמוך באבא, היא חייבת לתמוך בבעלה, מבחינת הצדקה. טוב, נחזור אליי. פורים, קריאת המגילה. חייבים. קריאת מגילה זה מצווה לגברים ולנשים אותו דבר. למרות שיש לנו כלל, שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה, מקריאת מגילה הם כזדים, מדוע? כי אז הם היו באותו נס. זה כמו חנוכה. היות והנשים גם, הגזרה להשמיד להרוג ולאבד, הם עשה את כל העולם כולו, כל העולם היהודי, גם נשים. וכשהיה נס וניצלו מהגזרה, גם הנשים ניצלו. לכן גם הן חייבות במצוות פורים. הן גם חייבות לשמוע קריאת מגילה בלילה וביום עוד פעם. חייבים לשמוע קריאת מגילה, מילה, 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 את כל המגילה. אי. או שהגענו נגיד לקריאת מגילה, אישה הגיעה לקריאת מגילה והיא פספסה את הפסוק הראשון. החזן התחיל. או באמצע קריאת מגילה, ילד עשה רעש או מישהי עשה רעש והיא לא שמעה כמה מילים, שתשיג חומש ותקרא מהר בחומש, בפה שלה תקרא את המילים שהיא פספסה, עד שתגיע מקביל לחזן, דהיינו אני הגעתי לבית כנסת, החזן התחיל כבר בעיד ימי אחשוורוש, החזן קורא בכל רוח אחשוורוש, המולך מאודו והדכוש, האישה נכנסה מהם שתקרא בשקט, בעיד ימי אחשוורוש, רוח אחשוורוש, המולך מאודו והדכוש, עכשיו היא יכולה להמשיך לשמוע את החזן. ברור? אותו הדבר אם באמצע המגילה היא פספסה מילה, שתי מילים, שתי פסוקים, היה רעש שתקרא את זה לבד מהחומה שהיא מחזיקה, עד שהיא תגיע מקביל לחזן. אותו הדבר, אם היא פספסה את הברכות, לפני קריאת מגילה יש שלוש ברכות שעשה ניסים על מקרא מגילה שהחיינו, אם נכנסה לבית כנסת, החזן התחיל את הברכות. שתגיד לבד בשקט את הברכות לעצמה, ואז היא יכולה להתחיל לשמוע את הקריאת מגילה עם כולם. עוד הלכה שאני חוזר תמיד בקריאת שופר, בקריאת מגילה, בכל מקום. לא להביא ילדים לבית כנסת, שלא מסוגלים לשבת שעה עם מגילה. אני חושב שזה ילד בגיל 8-10. אי אפשר להביא ילד בגיל 5 ולבקש ממנו, תשב, אם קריאת המגילה הייתה רבע שעה, אפשר להגיד לו ילד בגיל 5, תיקח איתך ספר או אוטו או משהו, או אני יודע, ילדה תקחי בובה ותשחקי 10 דקות רבע שעה. אבל הולכים לקריאת מגילה שזה לפעמים 3/4 שעה, חצי שעה. איך אתם רוצים שילד בגיל 5 יישב חצי שעה? אם הוא לא גולן, הוא ישתולל. אם הוא ישתולל, הוא מפריע לכולם בבית כנסת. אז או הבעל או אחד השכנים, אצלנו היה שנים ששכן אחד היה קורא לכל הנשים בבניין, או יש בתי כנסת שיש קריאת מגילה לנשים בשעה מאוחרת יותר. קריאת מגילה בבית כנסת, נגיד השנה יהיה 6:30 בערך, ואחרי זה ב-8, ב-9, יש עוד פעם קריאת מגילה לנשים, אותו הדבר בבוקר. קריאת מגילה בבית כנסת ב-8, ב-12 יש עוד פעם קריאת מגילה לנשים. זה הכי טוב. אם אין אפשרות, שהבעל יקרא בבית לאישה, מבקשים מאחד מהבית כנסת מגילה כשרה, שהבעל יקרא. במקרה כזה, שהבעל קורא לאישה בבית, או אפילו כמה נשים, לא מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה, אלא נשים מברכות לשמוע מגילה. היות ובמציאות נשים מצוותן יותר לשמוע מלקרוא, כמעט ולא מצוי שאישה תקרא, תמיד אישה שומעת, לכן הברכה היא לשמוע. עוד פרט אחד. השנה קריאת מגילה במוצאי שבת, בלילה במוצאי שבת. אני לא מדבר שאסור ללכת לבית כנסת עם המגילה ביד בשבת. כי אתה לא יכול בשבת להביא לבית כנסת משהו שאני אשתמש בו במוצאי שבת. בוודאי ובוודאי שהילדים שרוצים להתחפש בשביל ללכת לבית כנסת מחופשים, צריכים לחכות עד צאת השבת, ורק אחרי זה להתחפש. אני לא מדבר אם הם לוקחים את האקדחים, היום הם לא קוראים לזה קפצונים, כשאני אומר קפצונים הילדים צוחקים עליי. היום יש להם אקדחים יותר משוכללים מקפצונים, מה שיש להם שם כל הכלי נשק, בוודאי רק אחרי צאת השבת. להשגיח על הילדים, יצא שבת, הילד יכול להגיד ברוך המבדיל בין קודש לחול, ולקחת את כל הדברים שלו ללכת לבית כנסת. יש בתי כנסת שעושים אותו. קוראים את המגילה, מתחילים תפילת, נגיד ששבת יוצא את השבת ב-6:05 בערך, במקום לצאת ב-6:05, הם מכריזים שהשבת, מוצאי שבת, התפללו תפילת מעריב ב-6:30, ואז אפשר בבית להתלבש את הילדים תחפושת ולקחת את המגילות ומה שרוצים, ומגיעים, כמו שהפוך, כשקורה מוצאי שבת 9:00, לא מתחילים את מעריב מיד כמעט, אלא מאחרים אותו חצי שעה, כדי שיוכלו כולם להביא קינות, להלביש נעלי בית, כל הדברים האלה. אותו הדבר בפורים. קורה קריאת מגילה במוצאי שבת, הכי טוב אם אפשר לדבר עם הבית כנסת, תתחילו להתפלל חצי שעה מאוחר, זה הכי טוב. אם לא, אז אין לנו ברירה, אנחנו הולכים לבית כנסת עם בגדי שבת, בלי מגילה. ורק כשחוזרים אפשר להתחפש וכולי וכולי.
ומה המגדלה?
אחרי קריאת המגילה. רק מי שקורא מגילה לנשים בבית יכול להבדיל ואחרי זה לקרוא מגילה. אבל הקריאת מגילה בבית כנסת רק אחרי, הבדלה רק אחרי קריאת מגילה. כן, עכשיו אני מגיע, רגע, עוד כמה פרטים. נוהגים להרבות בסעודה, גם עיקר סעודת פורים, המצווה של סעודת פורים זה ביום. אבל נוהגים לעבוד בסעודה גם בלילה. יש עוד מנהג יפה, היות והסתר, חנניה, מישאל ועזריה, כולם שהיו אצל מלך בבל, מה הם אכלו? חז"ל אומרים שהסתר אכלה זירונים. זה חיטים, לא זירונים גרעינים, אלא חיטים. אמרו לי נשים שאפשר לקנות היום בחנות טבעונות או בחנות מקולת, אפשר לקנות חיטים ולבשל. אבל יש מנהג ישראל לאכול חיטים בליל פורים, זכר לזירונים שאסתר, חנניה, מישאל ועזריה ודניאל אכלו אצל מלך בבל.
זה חיטה?
בבקשה?
חיטים זה חיטה?
חיטה, כן, זירונים זה זרעים של חיטה, הגרעינים של החיטה. איך אוכלים את זה אני לא יודע בדיוק, אבל אמרו לי שיש כזה דבר.
קולים את זה.
לא, אמרו לי שאפילו אפשר לשים את זה בחמין.
נכון, אנחנו שמים בחמים.
אז יש כזה גריסי פנינה, זה גם חלק מחיטה. אבל אמרו לי שיש חיטים שלמות שאפשר לזה. כך אמרו לי שיש כזה דבר. אז יש כזה מנהג, ונוהגים גם לעבוד בסעודה, יש גם עניין להדליק נרות בלילה וליל פורים. השנה, בגלל שזה מוצאי שבת, בין כה יש עניין במוצאי שבת להדליק נרות בבית.
למה
להביא?
יש עניין של...
אחרי הבדלה? במוצאי שבת ההלכה היא לפני הבדלה. לא מקפידים על זה כמעט אף אחד. אם מקפידים על זה, אז יש אנשים שלפני סעודת מלווה מלכה מדליקים נרות. אבל לפי כמה הלכה צריך, חוץ מנר הבדלה, להדליק סתם נר לכבוד מוצאי שבת. טוב. אני מגיע ל... כן. בבוקר שוב פעם צריך לקרוא מגילה. כשבבוקר קוראים מגילה, לפני קריאת המגילה, שוב מברכים שהחיינו. ביום פורים יש לנו הרבה מצוות. יש לנו משלוח מנות, מתנות לאביונים, סעודת פורים, קריאת מגילה, כל המצוות האלה. ראוי שכשמברכים שהחיינו על המגילה, לחשוב שהשחיינו הזה יהיה על כל המצוות. יש לנו גם שהחיינו לכבוד סעודת פורים, לכבוד מתנות לאביונים. לחשוב, אסור, אנחנו לא נוהגים לברך, רק שהחיינו אחד. אבל לחשוב לפני השחיינו שהוא יהיה על כל המצוות שלנו. אותו הדבר, קריאת מגילה בבוקר, אותו דבר גם כן להשגיח, לשמוע היטב היטב, כל מילה ומילה. הכי טוב לאישה, אם יש לאישה צעירה שיש לה ילדים, הכי טוב לשמוע מגילה בבית. או שוב, אם יש לו בכנסת מניין לנשים, בלי ילדים. אחרת אם תלך עם הילדים, זה צריך נס פורים שהיא תשמע את כל המגילה כמו שצריך. זה לא כל כך. הכי קל לשמוע בבית עוד פעם.
אפשר טוב. לשמוע דרך הרדיו מגילה?
לא. לא, רק אולי אפשר לענות אמן כששומעים קריאת מגילה ברדיו בתנאי שזה שידור ישיר. יכול להיות שאפשר לענות אמן, אבל לצאת ידי חובה.
גם אישה לא.
לא, שוב פעם. בפורים החיוב של הנס של קריאת מגילה לגבר ולאישה הוא אותו חיוב. בפורים בחנוכה זה אותו חיוב שאף הם היו באותו נס. רק להשתכל לו. כתוב שאישה שמשתכלת זה מגונה.
אוי
ובוי. חד וחלילה. אוי ובוי שתסתכל.
בטח, חד וחלילה.
זה לא, אבל חוץ מזה, כל המצוות, סעודת פורים מחייבת, משלוח מנות, הכל מחייבת. טוב, נלך הלאה. משלוח מנות ומתנות לאביונים. מתנות לאביונים. חייב ליתן כל אדם לפחות שתי מתנות לשני עניים. ושם כתוב שהחובה היא מפורט בשולחן ערוך, גם לאישה ולאישה לכולם, ולא יוצא מן הכלל.
מה
עדיף,
כסף או
מזון? אני כבר מגיע. יש דעה בפוסקים, המשלוח מנות, נלך על מתנות לאביונים, נגיע במשלוח מנות זה אותו דבר. המתנות לאביונים, יש דעה בפוסקים שצריך להיות ראוי לאביון לקנות לסעודת פורים. כאילו החז"ל רצו שכל עם ישראל ישמח בסעודת פורים, לא יהיה אחד שאין לו, לכן ציוו לתת מתנות לאביונים, שיהיה לכולם כסף לתת לסעודה. אם ככה, בין אם אני נותן כסף, בין אם אני נותן אוכל, אני צריך לתת משהו שיוכל להפך לאוכל בסעודה, דהיינו. אם אני אתן לו צ'ק 200 שקל, ובאזור הזה אין בנקים שהוא יכול לפרוט את הצ'ק, אז זה לא שווה כלום. הוא לא יכול לקנות. הוא בחר יהיה לו כסף מהצ'ק. היום לסעודה אין לו כלום. אם אני אביא לו שור, שעה, חצי שעה לפני שקיעת החמה, את הסעודת פורים צריך לאכול ביום. עד שהוא ישחוט השור עם לח, יבשל אותו, כבר יהיה שושן פורים, כבר לא יהיה פורים. אז לא יצאתי ידי חובה. צריך לתת משהו כזה שהעני יכול לאכול, ליהנות, לשמוח בפורים עצמו. עכשיו את שואלת אותי איך עדיף. אני מניח שרוב העניים של היום, רוב העניים הרגילים, מה שמצוי ברחוב, עדיף להם כסף. אם אוכל אליהם מה לעשות. אם יש לך עני כזה, כמו אישה סקנה שגרה דלת לידך, וסקנה גלמודה, אין לה ילדים, אין לה קרובים שבאים אליה, ואם תביא להצלחת מרה עם אוף לפני הסעודה, או אני יודע מה, אוף עם אורז, אוכל הסעודה היא מאוד מאוד נשמח, אז את מקיימת מתנות לאביונים לא מותר. אבל רוב העניים של היום רוצים כסף, לא רוצים את העם. לא משנה מתי אני נותן, זאת אומרת, את נותנת ישירות לעני או את נותנת את זה לגבאים שרוצים? אם את נותנת ישירות לעני, ביום פור. ביום פור. יש הרבה מקומות שנותנים לקופת העיר, בכל הבתי כנסיות יש מישהו שעושה כדי לתת לעניים, ליהודי הזה אני יכול לתת גם היום. עוד פעם, אם אצלנו בבית כנסת יש גבאי שהוא עושה צדקה לעניים, או הרב עושה, כל הרב בבית כנסת יודע, נותנים לרב, הרב מחלק את זה לעניים בפורים. אני יכול לתת לו היום, ולהגיד לו, כבוד הרב, אני בפורים יהיה בחיפה, אני לא אפגוש את הרב, ונוח לי היום אני פוגש את הרב, שהרב ייקח, אבל הרב ישמור את זה, לחלק את זה בפורים. אין שום בעיה. אני צריך שהכסף יהיה לעניים לסעודת פורים. לא משנה מתי נתתי את זה. כן, בבקשה, רב.
כיוון שאני לא צעירה, אני כל הזמן רוצה למצוא אני, באמת אני, כדי לתת לו לקיים את המצווה הזו. איך אני עושה את זה? אני שזקוק לזה באמת, כי אני באמת רוצה לתת לאני, ולא לגבי בית הכנסת שאני לא יודעת מה הוא עושה עם זה.
לא, חס וחלילה, הוא נותן לאני.
כן, אז מאיפה
אני? אבל את רוצה אני שתדעי. אני לא מכיר איפה את גרה והמשפחה.
פתח תקווה.
אם יש באזור שלך, בפתח תקווה, או משפחה עם כמה ילדים, או צעירים, והבעל לומד, והאישה מורה, ויש להם, אני יודע, 3-4 ילדים, ברוב המקרים יש להם דין של אני. יסמכו או לא, זה תלוי בקשרים שלך, אם הם לא יעברו. זה כבר אני לא יודע.
לא, אני יכולה
להגיד שזה יותר. לרוב האנשים האלה, אם האישה מרוויחה 4,000-5,000 שקל בתור מורה, או בתור פקידה, ויש להם 5 ילדים, או 3 ילדים, אז כולנו יודעים שהם אני. נכון? אלא אם כן יש להם הורים שעוברים, או מישהו כזה. אחרת הם אני. אותו הדבר הזה. יש זוג שחיתן 3 ילדים. וחיתנו כמה ילדים, ועוזרים לילדים שהם חיתנו, וקנו להם חצאי דירות, רבע דירות, לא משנה מה, הם על פי רוב הם מסובכים,
הם
מסובכים עם חובות כאלה שהם עניים. גם אם כל השכונה תעזור להם, הם נשארים עניים.
גם אם יש לי ילדים בישיבה ואני גם מממנת את הלימודים בישיבה?
אם יש לך ילדים...
אני רוצה אני שאין לו כסף במה לחיות, לא אחד ש...
יש לך ילדים כאלה נשואים שלומדים בישיבות?
לא נשואים, הם צעירים. לא צעירים, הוא בן 23, אבל לומד בישיבה.
כן, אבל ילד בן 23,
הוא יכול להיות אברך גם.
כן, אבל ילד, כן, אבל ילד בישיבה שאת תומכת בו, וכשהוא צריך
זה לא אחד, זה גם שלושה.
עשרה. אבל כשהוא צריך כובע הוא בא לאמא, כשהוא צריך נעליים הוא בא לאמא. זה לא פשוט שהוא
נקרא.
אם הוא היה נשוי והוא צריך לקנות מכספו, והוא כמו שאמרתי מרוויח 5,000 שקל, והוא צריך לקנות נעליים לילדים וכולי וכולי, הוא נקרא אני. כזה אדם נקרא אני בוודאי. אבל אם הוא נסמך על אמא, על אבא, וכל פעם שהוא צריך נעליים הוא בא לאבא אמא, הוא לא נקרא אני.
לא נקרא.
זה שהוא רוצה פעם למצוא הטיול ואמא לא מרשה, הוא לא עושה אותו לאני. טוב, אותו הדבר, יש לנו עוד הלכה? כן. מה השיעור של מתנות לאביונים? כמה אני צריך לתת לאביון? כתוב שתי מתנות ושתי עניים. כמה? 100 שקל, 50 שקל. סליחה. בפשטות אין לזה שיעור. ברגע שנתתי לו שקל אפילו יצאתי ידי קומה. יש פוסקים שסוברים. שאלות והמטרה של מתנות, כמו שאמרנו, כדי שיהיה לו סעודה, אז השיעור כמו שעולה, ארוחה פשוטה. די נועים... אדם צריך לארוחה חצי לחם עם, אני יודע מה, עם גבינה, אז עולה חצי לחם 3 שקל, עולה, אני לא יודע אם יש להם בכלל לקנות חצי לחם. אז נגיד עולה לחם 5 שקל, עולה קופסת גבינה גם 5 שקל, אז אם אני נותן 10 שקל, יצאתי את הלקוח. אז פעמיים, אני צריך שתי מתנות, אז אני נותן 20 שקל לעני, יצאתי את הלקוח. עכשיו אני עובר, אז שוב פעם כדי, או אני מסכם שוב, מתנות לאביונים לתת שתי מתנות לשתי עניים, שוב, השיעור מעיקר ההלכה, כל סכום שקל, שתי שקל מעיקר ההלכה, יש פוסקים שאומרים שצריך מתנה יותר מכובדת, ברגע שהוא יכול לקנות עם זה ארוחה, אפילו לחם עם גבינה, יצאנו ידי חובה. עם כל זה צריך לזכור שכתוב בפוסקים, גם על פסח, גם על זה מותר להרבות במתנות לאביונים מלהרבות במשלוח מנות. יש אנשים שמשלוח מנות הם שולחים לכל השכנים והידידים והמורים והמורות והעובדים והעובדות, לכל אחד אני לא יודע כזה חצי קרטון, ולעני הוא נותן לי 10 שקל. אני לא אומר כל אחד לפי המצב הכספי שלו, אבל אם יש לך אפשרות לשלוח הרבה, עדיף לשלוח לעניים יותר ממה שלשלוח למשלוח מנות. משלוח מנות כמה חייבים? שתי מתנות לאחד, שוב פעם.
מי חייב לתת במשפחה?
כולם.
הילדים?
הילדים מצד חינוך. אנחנו מרגילים, הבעל, כל מי שמעל בר מצווה, גבר, אישה חייבים. גבר שולח לגבר, אישה לאישה. למעשה זה כתוב בהלכה, לא ניכנס לזה. יש אפשרויות שגם גבר ישלח לאישה, אבל לא ניכנס לזה. לכתחילה, גבר לא שולח לאישה, ואישה לא לגבר. אבל ילד לחברים שלו, אין שום בעיה, ילדה לחברות שלהם, מגיל בר מצווה חייבים, מתחת לבר מצווה, כמו שאנחנו מחנכים את הילדים לכל המצוות, אנחנו גם מחנכים אותם למצוות האלה. תן מתנות לעליונים, תן משלוח מנות. אני עובר כעת למשלוח מנות. באופן כללי שוב פעם, גם משלוח מנות, ההלכה היא כדי שיצמח שיהיה לו משהו לאכול בסעודה. אבא שלי זכרונו לברכה סיפר לי שכשהוא היה בחוץ לארץ היה כל משפחה מבשלת, משפחה אחת בשלה סיר תפוחי אדמה, השני סיר אורס, השלישי סיר דגים, הילדים היו הולכים עם סיר מבית לבית, היו בכל בית אומרים לשכנים תביאו צלחת, היו מוציאים כמה כפות אורס, הולכים ככה עד הסעודה, היה לכל המשפחות כל הארוחה. מזה קיבלת אורז ונתת לו תפוח אדמה, מהו קיבלת עוף ונתת לו דגים, וככה היה לכולם.
שכולם שומרים כשרות. שכולם שומרים כשרות.
כן, אבל זה היה המנהג של משלוחי מנות, שיהיה אוכל הסעודה. היום ברוב המקומות שולחים ופלות ואוגות
וממתקים
ושטויים. יש, לפי עיקר ההלכה יצאו ידי משלוח מנות. יש בעיה, ויש פוסקים שסוברים שהמשלוח מנות צריך להיות, אני לא מדבר כעת על מתנות לעיוורים, אבל משלוח מנות, שהבן אדם שמקבל ישמח. עכשיו, מי שמביא לי עוגה בפורי, אני לא מדבר על עוגה באמצע השנה, אפילו אדם במצב יותר טוב ממני, שיכול לאכול עוגה באמצע השנה, באמצע השנה קיבל עוגה, מבסוט, אוכל ושותה קפה עם עוגה. בפורי, בשעה 12 בבוקר, כבר בשום בית, שום בן אדם, אחרי גיל, בר מצווה כבר לא רוצה עוגה. לא עוגה ולא ממתקים. כבר אי אפשר, יש הבית מלא. אז אם נקבל עוד עוגה ועוד עוגה ועוד עוגה, אני לא שמח בזה. בפרט כמו שאירה, אם אני מקבל עוגה מחנות זה משהו אחד. אבל אם אני מקבל מאפה בית, לא תמיד סומכים על הכשרות של השכן, אבל לא תמיד סומכים על הטעם והאסתטיקה. לפעמים העוגה מגיעה אחרי שהסתובבה אצל חצי השכונה, היא מגיעה יותר... יותר עסק הוא גם מעוגה. יש פוסקים שסוברים שזה בעיה, שצריך משלוח מנות שההוא ישמח. עכשיו, אם דופק אצלנו בחור ישיבה או שכן, וניתן לו בפורים, אחרי שהוא אכל עוגות וכל מיני שטויות, ניתן לו צלחת אורס חם, צלחת מרק חמה. אצלנו עושים ארבס, חומוס, לא חומוס לנגן.
גרגירי
חומוס. זה כזה דבר שחם, זה נעים לאכול, זהו, שמח. שוב פעם, הבחורים האלה שרצים מבית לבית, או שכן, אני מביא לשכן עוד דוגות, אין לו מזה כלום. אבל אם אני מביא לשכן מרק עם קני דלח חם, הוא שמח. שכן שמכיר אותי ויוכל את זה. שתי נשים שהן חברות וכל אחת אוכלת מהשנייה ואין לה בעיה שזה לא נקי או כן נקי או כשרות. לכן צריך להשתדל למצוא כזה חבר שאפשר לשלוח לו אוכל לא ממתקים, אלא אוכל, אוכל ממש שבאמת נשמק. או שהשם ישמור, אם יש כזה אדם מסכן, אם יש לנו איזה שכנה מסכנה, איזה שכן זקן מסכן שאף אחד לא דופק אצלו, אף אחד לא מסתכל עליו, ואם נביא לו שתי בפלות ואוגה, הוא ישמח לתן לידי חוק. אבל מה שאנחנו שולחים, תריסר, או כמה פעמים תריסר, עוד פעם אוגות, עוד פעם בפלות, עוד פעם סוכריות, יש דעה בפוסקים שלו יוצאים. עוד פרט אחד, הרבנית שחרי נמצאת פה?
כן.
אוי, סליחה, רק עוד פרט אחד, רציתי להגיד, יש דעה בפוסקים שעיקר משלוח מנות, עיקר סעודת פורים צריכה להיות ביום. לא להתחיל את הסעודה דקה לפני שקיעת החמה, אלא להתחיל אותה בשעה, אני יודע, 4, 5, 5 וחצי, שיוכלו את הסעודה. עוד שתי פרטים אם אני מאחר טיפה. אני רק רוצה פשוט שתרוויחו. פורי, הגמרא דורשת על השם של מרדכי. מרדכי, בן יאיר, בן שמי, בן קיש. בן יאיר שהאיר עיני ישראל בתפילתו. בן קיש שהקיש שערי שמיים בתפילתו. בן שמי ששמע השם תפילתו. מה רוצים מכל הדרשות האלה? סתם לעשות משחקי מילים. בן יאיר שהאיר, בן שמי ששמע. הגמרא רוצה ללמד אותנו שפורי זה יום גדול של תפילה. ופורי זה יום שמסוגל לתפילה, והתפילה נשמעת הרבה יותר מבכל יום. יש שברה חסידית, יש סעיף בשולחן ארוך. כל הפושט יד נותנים לו, דהיינו. אם באמצע השנה מישהו בא אליי לבקש כסף, יש כללים בהלכה, כמה אני חייב לתת לו, אם אני צריך לברר, אם אדם בא לבקש אוכל, אני לא מברר, אני נותן לו שלא ימות. אם אדם בא לבקש בגדים, אם זה גבר, אני אומר לו, חכה, תן לי לברר אם אתה באמת נצרח, אם זה אישה, אצל אישה בגדים זה אפילו יותר מאוכל. לא מבררים, נותנים. כתה לך, בפורים, מי שמבקש כסף אומר, תשמע, אני צריך כסף, כתוב בהלכה, כל הפושט יד נותנים לו. לא מבררים, חייבה, יש לו, אין לו, אולי הוא מרמה אותי, נותנים לו. יש אמרה חסידית שהמשפט, כל הפושט יד נותנים לו, אמור כך, הקדוש ברוך הוא. בפורים, באמצע השנה אני מתפלא, הקדוש ברוך הוא בודק, מגיע לך, לא מגיע לך, מגיע לך, אתה רוצה דירה, אולי מגיע לך רק חצי דירה. בפורים, מה שאדם מבקש, כל הפושט יד כלפי מעלה, נותנים לו, לא מותקים. אז תנצלו, גם כשאתה נעסוקות בפורים, לבשל ולהכין משלוחי מנות, לא צריך, אני אומר את זה תמיד, לא צריך להתפלל עם סידור ועם תהילים, ואפשר להתפלל פשוט לדבר. ריבונו של עולם, תעזור לי, יש לי ילד ככה, שאני אהיה בריאה, שהילדים ימשיכו להיות בריאים, הילד הזה קצת חלש בחשבון שהפסיסת. לדבר עם הקדוש ברוך הוא, תנצלו את הזמן שאתם עובדות בפורים במטבח, ואתם יכולות, מי שיכולה לומר תהילים, בטח טוב, גם יכולות, בתוך ידי עבודה לרצל, זה זמן שכתוב, אני אומר ממש בראשי פרקים, כתוב בספרים שזה יום שמסוגל המון המון לצפות. כל טוב שיהיה לנו.
תודה רבה.